ביידי מורה ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות ישראל חיים בן חנה רוכל והרב זאב חיים בן חי עדו. הרמב״ם בפרק שמיני מהלכות מלכים הלכה א' כותב כך: חלוצי הצבא כשייכנסו בגבול העקום ויכבשום וישבו בהם, מותר להם לאכול נבלות וטריפות ובשר חזיר וחי יוצא בזה, וכן שותי יין נסך מפי השמוע למדו, ובתים מלאים כל טוב עריפי חזירים וחי יוצא בהם. עוסק הרמב״ם שחלוצי צבא כשנכנסים לגבול של הגויים מותר להם לאכול נבלות טריפות, בשר חזיר, יין נסך. מסורת על הפסוק ובתים מלאים כל טוב, זה עריפי חזירים. חזיר מותר לאכול במלחמה. הרמב"ן פירושו על התורה פרשת ואתחנן השיג על הרמב"ם שכתב שהותר להם יין נסך, שרי כל יצורי עבודה זרה היא עצמה ומשמשה ותקרובת שלה הכל אסור, מיד שנאמר שקט תשקצנו ותאב תתאבנו, כי חרם הוא. וכך גם יין נסך שאסור מדין תקרובת עבודה זרה, כמבואר להדיה רמב״ם פרק י' מהלכות מאכלות אסורות. ובאמת דברי הרמב״ם צריכים עיון. הרמב״ם אומר שיין נסך מותר, הרמב״ן שואל זה אסור מדין עבודה זרה. עבודה זרה אסור גם לחלוצי המלחמה, גם לחיילים. זה תקרוב את עבודה זרה, כמו שהרמב״ם עצמו מביא. יין נסך זה דבר שמקריבים לעבודה זרה. הרב בנימין סורוצקין שליטה בספרו נחלת בנימין הלך בדרך הזאת. אנחנו מצטטים את דברי הרמב״ן. ואם לא נתכוון אלא להתיר סתם יינם במלחמה, וכי למה הוצרכנו לדבר זה? איסורי תורה הותרה גזרות של דבריהם יהיו אסורות. כוונת הרמב"ן שלכאורה אפשר לפרש את דברי הרמב"ם שמה שהותר להם יין נסך אין הכוונה לתקרובת עבודה זרה, אלא לסתם יינם, סתם יין שגוי נגע בו. שיין שנתנסך לעבודה זרה בוודאי לא הותרה להם. למה? שאין שוני בין יין נסך לשאר תקרובת עבודה זרה, ולכן ברור שיין שנתנסך לעבודה זרה אסור, אלא הכוונה לסתם יינם. אלא שאם הכוונה לסתם יינם, למה הוצרך הרמב״ם לפרש דבר זה? כיוון שהותרה להם נבלות וטריפות שהם אסורים, אסורות מן התורה, אם כן בוודאי שהותר להם סתם יינם שאינו אלא גזרה של דבריהם. אז מה צריך הרמב״ם עם כוונתו להתיר סתם יינם? אז ברור שמותר. הרי אם הותר איסורי דאורייתא, בוודאי שאיסורי דרבנן הותרו. ונראה לבאר שהרמב״ם בפרק י' מהלכות מאכלות אסורות הלכה ב' כתב כך: יין שנתנסך לה כזבח שקרב לה, וכיוון שאיסור זה משום אקום הוא, אין לו שיעור שנאמר באקום לא ידבק בידך מאומה מן החרם. יין האקום שאין אנו יודעים אם נתנסך או לא נתנסך, והוא הנקרא סתם יינם, אסור בהנאה כמו יין שנתנסך, ודבר זה מגזרות של סופרים הוא, והשוטה מסתם יינם רביעית מכין אותו מכת מרדות. כך כותב, כך כתב הרמב״ם, שיין שנתנסח לעבודה זרה, יש לו דין של עבודה זרה, אין לו שיעור, לא ידבק בידך מאומה מן החרם, כלום. ואם לא יודעים אם נתנסח או לא, זאת אומרת סתם יינם, סתם יין של גוי, אסור בהנאה. ודבר זה כמו סתם, כמו יין שנתנסח, ודבר זה מגזרות של סופרים, זה איסור דרבנן. ואם שותה מסתם יינם רביעית, מכין אותו מכת מרדות. ודברי הרמב״ם באמת צריכים ביור. לכאורה שהוא כתב שאיסורה של סתם יינם הוא ברביעית, מה שייך בסתם יינם שיעור רביעית, מכיוון שעבודה זרה אסורה בכל שהוא. וכתב על זה מרן הגריז, שבאמת בעיקר האיסור של יין נסך, יש באמת שני אלמנטים. אלמנט אחד, עיקר הדין משום תקרובת עבודה זרה, כמו שכתב הרמב״ם בפרק י' א' מלכות מאכלות אסורות, שיין שנתנסך לה כזבח שקרב לה. אז מצד אחד, כמו שקראנו את הרמב״ם, יין שנתנסך לה כזבח הקרב לה, זה איסור אחד, תקרובת עבודה זרה. וכך כתב מפורש במניין המצוות, לא תעשה חפהי, שלא לענות באקום בכל משמשה ובתקרובת שלה, וביין שנתנסך לה, שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך. הרי עוד פעם רואים שיש לזה דין, איסור עבודה זרה כשאר תקרובת עבודה זרה, יין נסך אסור משום איסור עבודה זרה כמו שאר תקרובת עבודה זרה. אבל אומר הגריז, חוץ ממה שאסור משום איסור עבודה זרה, עוד יש איסור ביין נסך בפני עצמו, איסור של שתייה, משום שהוא ממאכלות האסורות. כמבואר מזה שמנה הרמב״ם במצוות לא תעשה קוף צדי דלד, האיסור של יין נסך בפני עצמו, שלא לשתות יין נסך, שנאמר אשר חלז פחמו יחלו וישתו יין נסיכם. אין שם בהשגת הרמב״ן שסובר שם כן איסור בפני עצמו מדין יין נסך, רק משום שהוא בכלל שר תקרוב את עבודה זרה. הוא בא על כורחנו שהרמב״ם סבור שחוץ מעיקר האיסור שהוא משום שהוא בכלל שער תקרובת עבודה זרה, שכל מה שמקריב לעבודה זרה, אפילו פירות ומלך וכיוצא בזה, אסורים, כך גם יין נסך. עוד ישנו ביין נסך איסור בפני עצמו של שתייה, ולומדים אותו מהפסוק ישתו יין נסיכם, יין נסך הוא ממאכלות האסורות. אז יש לנו כבר חידוש בריסקאי גדול בדעת הרמב״ם, שיש שני דינים ביין נסך, מדין תקרובת עבודה זרה ומדין מאכלות אסורות. וסובר הרמב״ם שמה שגזרו על סתם יינם משום יין שנתנסך, אין זה משום האיסור של תקרובת עבודה זרה שיש בנה יין נסך, אלא משום האיסור המיוחד שיש ביין נסך שהוא ממאכלות אסורות. הסתם יינם, הגזירה של סתם יינם, לא נובעת מהאיסור של תקרובת עבודה זרה לדעת הרמב״ם, אלא ממקור אחר לגמרי, והוא איסור מאכלות אסורות. באופן שאיסור של סתם יינם אין זה איסור עבודה זרה, אלא איסור של מאכלות אסורות. וכיוון שכן, אפילו באיסור של שאיסור של עבודה זרה הוא בכל שהוא, בכל זאת מכיוון שסתם יינם יסוד איסורה הוא דין איסור של מאכלות אסורות, לכן שייך שיעור של רביעית כמו שמצאנו בשאר איסורי מאכלות אסורות. אז בצורה מיומנת מאוד הרב מבריס ביאר את דברי הרמב״ם והאיר אותו באור יקרות, שהסיבה שיין נסך זה בכלשהו ויין סתם יינם זה ברביעית, היא, משום שיין נסך זה מדין תקרוב את עבודה זרה, דין עבודה זרה היינו כלשהו, ואילו יין סתם יינם דינו ברביעית, כי הוא נכנס לקטגוריה של מאכלות האסורות. עד כאן תורף דברי הרב מבריס. ומעטה מובנים היטב דברי הרמב״ם, שמה שסובר הרמב״ם שחלוצי צבא שותים יין נסך, הכוונה לסתם יינם, כמו שכתב הרמב״ן, וכך גם מוכח באמת מדברי הרמב״ן עצמם. למה? שאם הרמב״ם היה סובר שהותר להם איסור של עבודה זרה, אז למה הוא נקט דווקא יין נסך ולא שאר תקרובת עבודה זרה? תגיד שאר תקרובת עבודה זרה, יין נסך זה אחד מהם. בעל כוחנו מזה שהרמב״ם פירט יין נסך, הכוונה וסתם יינם. מה עם קושיית הרמב״ן שאם התרנו איסורי דאורייתא, בוודאי שהתרנו איסורי דרבנן? התשובה היא שהרמב״ם היה צריך להשמיענו ששותים סתם יינם, אף על פי שאיסורו הוא רק מדברי סופרים, משום שסובר הרמב״ם שמה שהותר לחלוצי צבא לאכול נבלות וטריפות, אין זה סתם היתר לאכול דברים אסורים, שאם זה היה סתם היתר היו מותרים גם לאכול תקרובת עבודה זרה. רק משום שעיקר הדין שלומדים מהפסוק ובתים מלאים כל טוב, היינו שיתר להם איסורי אכילה של מאכלות, אבל שאר איסורי תורה לא הותרו להם. ועל כן תקרובת עבודה זרה שאיסורן הוא משום עבודה זרה לא הותרו להם. זאת אומרת, מה שנכלל בקטגוריה של עבודה זרה לא הותר, מה שנכלל בקטגוריה של מאכלות אסורות כן הותר להם. ולכן משמיע לנו הרמב״ם שמותר להם לשתות גם סתם יינם, משום שדעת הרמב״ם שסתם יינם אין איסורו משום לתד העבודה זרה, כלומר בשפה הרמית לתד העבודה זרה, משום דין עבודה זרה, מכוח עבודה זרה, אלא שהוא דין איסור של מאכלות, ולכן מותר להם לשתות יין נסך. וזה מה שהרמב״ם משמיע לנו. אל תחשוב שסתם יינם יש לו דין של עבודה זרה, לא, יש לו דין של מאכלות אסורות, ולכן מותר לשתות. אז אף על פי שהתרנו איסורי דאורייתא, לא היינו יודעים לבד שהתירו סתם יינם, כי אנחנו חושבים שזה אסור מדין עבודה זרה, ולכן הרמב"ם היה צריך לגלות לנו לא, מותר בשתייה, והטעם הוא משום שהאיסור הוא משום מאכלות אסורות ולא משום עבודה זרה. אבל דעת הרמב"ן היא שדינם של חלוצי צבא הוא סתם יותר שותר להם דברים אסורים, ולכן הוא הקשה שמכיוון שותר להם איסורי תורה, אז כל שכן סתם יינם שהוא רק איסור דרבנן. שנכון שאיסור סתם יינם הוא איסור של עבודה זרה לדעת הרמב"ן, אבל לדעת הרמב"ן אין הדבר תלוי אם הוא איסור של אכילה או סתם איסור. לרמב"ם לא מעניין, לרפי הרמב"ן לא מעניין אותנו מאיזה דין אסור לאכול את זה, אם זה מדין עבודה זרה או אם זה מדין מאכלות אסורות. ולכן הרמב"ן סובר שמכיוון שהתורה התירה איסורים של תורה, אז כל שכן שותר להם איסורים של דרבנן, גם של עבודה זרה. ולכן כתב שלא צריך להשמיענו שותר להם גזירות של סופרים. לא יכול להיות שהרמב״ם דיבר, אומר הרמב״ן, על איסורים דרבנן. למה לא יכול להיות? כי אם איתרנו כבר איסורי דאורייתא, אז כל שכן שאיתרנו איסורי דרבנן. ולפי הרמב״ן אנחנו לא מבחינים בין אם האיסור בא מכוח איסור עבודה זרה, בין אם הוא בא מכוח מאכלות האסורות. כלומר, לפי הרמב״ן, אם זה דין עבודה זרה מדאורייתא, אין היתר. תורה לא התירה דיני עבודה זרה. כמו שהרמב״ן כותב, וכן יין נסך שהזכיר, אינו אמת, שבכל איסורי עבודה זרה, היא עצמה ומשמשיה ותקרובת שלה, הכל אסור שנאמר שחצי כשתקשנו ותפתבנו, כי חרם הוא. אז ברור שמה שכלול בקטגוריה של עבודה זרה מן התורה, אנחנו אוסרים. והרמב"ן ממשיך, ואם לא נתכוון הרב אל להתיר סתם מעינם במלחמה, וכי למה הוצלחנו לדבר זה? איסורי תורה הותרו, גזירות שדבריהם יהיו אסורות. זאת אומרת, אם זה איסור דרבנן, אז בוודאי אם איתנו איסור תורה של אכילה, בוודאי נתיר סתם מעינם. עכשיו, מה הרמב״ם יענה? כמו שמענו, הרמב״ם יענה, לא. פה סתם ינם, זה אסור מדין עבודה זרה. לכן צריך היתר מיוחד, גם לאיסור דרבנן. אבל לפי הרמב״ן, זה לא נכון. לא צריך שום היתר, כי התורה התירה מאכלות אסורות. אז כל מה שאסור, מדאורייתא ומדרבנן, מכל סיבה שהיא, זאת אומרת מדרבנן מכל סיבה שהיא, מותר באכילה. רק מדאורייתא, אם יש לזה ממש דין איסור עבודה זרה מדאורייתא, גם לפי הרמב"ן אסור. אבל אם יש לזה דין איסור אכילה מדאורייתא, מותר. וכל מה שאסור באכילה מדרבנן גם מותר, גם אם איסור האכילה נובע מאיסור עבודה זרה. הרמב"ן גם כותב שם שהיתר זה אינו בכל מלחמה הקים בארץ אשר נשבע לאבותינו, כמו שרואים ממה שהצהיר הכתוב בהגלת כלי מדיין מאיסורי הגויים, ואילו במלחמת סיחון לא הוזהרו בזה, אף פי שגם מלחמת סיחון ואוג בזו שללם. והטעם כי סיחון ואוג מלכי האמורי הם, וארצם מנחלת ישראל היא, והותר להם כל שללם, ואפילו האיסורים, כמו שכתוב, ובתים מלאים כל טוב. אבל מדיין לא היה משלהם ולא לקחו ארצם, ולכן נהג האיסור בכליהם. זאת אומרת, למה היו צריכים להגיל כלי מדיין במלחמת מדיין ולא במלחמת סיחון? כי סיחון ואוג מלכי המורי הם מלכי המורי, וארצם הם נחלת ישראל, ישראל ירשו את זה. אז מותר כל שלולם באפילו איסורים, ובתים להם כל טוב, אז גם איסור מאכלות אסורות. אבל מדיין זה לא נחלת ישראל ולא לקחו ארצם, ולכן יש איסור מאכלות אסורות. נהג האיסור גם בכלים, צריך לעשות הגלת כלים. בדברי הרמב"ן צריכים ביור לכאורה, שרי דעת הרמב"ן היא שאיסור של יין נסך וגם של תקרובת עבודה זרה לא הותר להם. אז לפי הרמב"ן, שאין מתירים יין נסך ותקרובת עבודה זרה, ממילא נצריך הגלה בכלי סיכון ואוג. משום איסור של יין נסך ותקרובת עבודה זרה. אז למה לא נצריך הגלה בכלי סיכון ואוג? נכון, איתרנו מאכלות אסורות, אבל לא מה שאסור מדין עבודה זרה, יין נסך ותקרובת עבודה זרה. אבל לפי מה שביארנו, מובן היטב, שדעת הרמב"ן היא שיסוד האיסור של יין נסך הוא מדין עבודה זרה, ולא מדין מאכלות האסורות. וכבר העריך הגרח בחידושי רב חיים הלוי על הרמב"ן, שיסוד הדין של טעם כעיקר, אין עיקר דינו הפקעת דין ביטול מגוף החפץ, אלא שהוא דין מחודש שלומדים מהפסוק של משרת ענבים, והוא חלות דין איסור מיוחד בפני עצמה של הטעם שהוא כעיקר. ומאותו טעם אפשר לומר שיסוד דינו הוא דין אסרת האכילה, ולא נאמר רק לעניין איסור האכילה ולא לעניין איסורי הנאה. נסביר קצת יותר. כתוב בתורה פסוק, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה. אז משרת, אומרת הגמרא בפסחים ממדלד, ללמד שאם שרה ענבים במים ויש במים טעם יין, אסור לשתותם, ואף על פי שאין בהם יין כלל אלא רק טעם יין. ומכאן אתה למד לכל התורה כולה שטעם כעיקר. זאת אומרת שמאכל שנותן טעם במאכל אחר, אם על ידי בישול, אם על ידי תערובת לח בלח, אינו בטל ברוב. אז לדוגמה, אם טיפת חלב נפלה על חתיכת בשר שהוא מין ושאינו מינו ונותנת טעם בבשר, דהיינו שאדם יכול להבחין בטעמה, התערובת אסורה. ויש שלוש דעות בראשונים, יש אומרים שלימוד זה עוד רשע גמורה וטעם כעיקר מדאורייתא ולוקים עליו, יש אומרים מדאורייתא ואין לוקים עליו, זה תוספות בפסחים מ"ה שהם סתמו שהוא דאורייתא אבל לא דנו אם לוקים עליו, יש אומרים שבאמת אין לוקים עליו, יש אומרים שזה רק דין דרבנן, תוספות חולין צדיק ח' עמוד ב', רמב"ם מאכלות אסורות תתוו ב' והכסף משנה בדעתו. אז מה הביאור באיסור של טעם כעיקר? אז אומר רב חיים באריכות שלא שאומרים שאין כאן דין ביטול. לכאורה אנחנו אומרים שאין כאן דין ביטול, היינו צריכים לבטל ואנחנו לא מבטלים. אבל זה לא נכון. זה לא שאומרים שאין כאן ביטול, אלא שהוא דין מחודש. שברגע שיש טעם, אומרים שהטעם הזה הוא כמו העיקר. אז אפשר לראות שם באריכות. יש זה מובא בגרח מעשה קורבנות י"ב, דיבור מתחיל והנה ביסוד, שהטעם עצמו אסור. יש דין מחודש שיש איסור בפני עצמו של הטעם, שהוא כמו העיקר, ומאותו טעם אפשר לומר שהוא דין האזהרת אכילה. אבל אין כאן, כמו שהוא מסביר שם, איסורי הנאה, ולפי זה אף על פי שיין נסך יסודו הוא מדין של איסור עבודה זרה, אבל בדין טעם כעיקר של יין נסך, זה נחשב איסור מאכלות אסורות ולא איסור עבודה זרה. כך לפי רב חיים הלוי, שזה דין מחודש של מאכלות אסורות, זה דין חדש בטעם, שהוא כמו העיקר. אז זה דין מאכלות אסורות, ולכן אין בזה איסור הנאה. אם זה עדיין איסור הנאה, אז עדיין יש לו דין עבודה זרה, ולפי רב חיים אין איסור הנאה, זה רק מדין מאכלות אסורות. זה מדין מאכלות אסורות, אז אנחנו מבינים היטב את דברי הרמב"ן, למה לא צריך הגלת כלים בכלי מדיין, שרק איסור העבודה של יין נסך הוא זה שלא הותר. אבל במקרה שנפלה בכלי שהוא איסור טעם והוא איסור מחודש מהפסוק של משרת ואינו איסור עבודה זרה, אז זה כמו שאר איסורים שבתורה, שאר איסורי אכילה. אז גם לדעת הרמב"ן זה כלול בהתר של חלוצי צבא. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגדירים שמדובר פה באיסור אכילה ולא באיסור עבודה זרה על פי איסור של רב חיים שלא מספיק הסברנו, אז מובן היטב דעת הרמב"ן שלא צריך הגלה בכלי מדיין, כי שם מדובר רק בטעם ולא בעיקר איסור עבודה זרה. טעם כעיקר זה לא משום עבודה זרה, זה משום מאכלות אסורות. טוב, יש הרבה להרחיב בזה ואין כאן המקום. בעזרת השם אנחנו בלי נדר מקווים לחזור ולשנות פרק זה. שלום שלום, אהובה, איתכם עלינו.